השם של של שיחת הערב הוא בבא בלי, על תנהה, קו נטוי קרייבינג, קו נטוי השתוקקות. זה אולי נשמע קצת כמו כתב חידה, אני מקווה שבמהלך הערב זה קצת יקבל יותר משמעות. אני אולי אקדים ואומר כמה מילים על על הפורמט הזה שנקרא שיחת דרמה, שבה אנחנו יושבים ביחד ומדברים על הדרמה. דרמה, קודם כל למי שלא מכיר את המילה, זה מילה בשפה הפאלי, שפה הודית עתיקה, שבה דיבר הבודה. הבודה זה גם מילה בשפה הפאלי, זה לא שם של בן אדם, זה מילה בשפה הפאלי שהמשמעות שלה זה שהתעורר. ואותו מורה היסטורי שחי לפני 2500-2600 שנה, דיבר בפאלי, או דיבר בניב מאוד קרוב לפאלי, וכמה מאות שנים לאחר שהלך לעולמו, והלימוד שלו שלפני כן שומר רק בעל פה, הוא עלה גם על הכתב בשפה הפאלי. דרמה זו מילה מאוד מרכזית בלימוד, בדרמה, שיש לה הרבה משמעויות שמשתנות לפי הקונטקסט, ולצורך העניין זה הלימוד והפרקטיקות שמצביעים ומובילים להתעוררות, לחופש עמוק. בשיחת הדרמה, אנחנו ניתן כאן כל ערב שיחות דרמה, אנחנו גם נבקש להביא פרקים נבחרים מהדרמה, או לגעת במושגים מרכזיים שנוגעים לדרמה. שוב, ההגות והפרקטיקות שמובילות להתעוררות, שמובילות לשחרור מסבל, להפחתה משמעותית בסבל. פן אחר של השיחה הוא שנרצה במהלך השיחות להרחיב קצת את הקונטקסט של הפרקטיקות שאנחנו עושים כאן במהלך היום, בתוך ההקשר של הלימוד הרחב. ובקונטקסט של הערב הזה, אני אשתדל לכוון את דבריי כך שירחיבו את ההבנה שלנו של הקונטקסט של התרגול של ששת הארים, או איזה עוד השתמשנו בעברית? שין. שין וסין. או ששת השינים. ובעיקר אני אגע בשלושת הארים הראשונים. recognize, לזהות, להכיר, לשים לב, להבחין, release, לשחרר, להניח, ו-relax, להרגיע, להרפות. אני אולי אתחיל את הדברים מאתמול בערב, משיחה שהייתה לי אתמול בערב. כשחזרתי בסוף היום לחדר ובדקתי את הטלפון שלי, יש לנו טלפונים, ראיתי שיש הודעה מהבת שלי, הבת הצעירה, שהיא בטח תגיד, אני כבר לא כזאת, היא צעירה, היא בת 14, כמעט, והשאירה לי הודעה, ביקשה שאני אתקשר אליה דחוף. התקשרתי, והיא סיפרה לי, שיתפה אותי שהתכוונה היום לנסוע עם חברות וחברים לתל אביב, עם מסע ראשון כזה של החופש הגדול, שאצלה בבית ספר שהיא לומדת, לא ממש התחיל, כי היא לא לומדת בחטיבה, היא לומדת בבית ספר שמסתיים בכיתה ח', בכיתות ח' לומדים בבתי ספר יסודי עד סוף החודש, והיום זה גם היום של המסיבת סיום שלהם. והיא התקשרה להגיד לי שהיא רוצה לנסוע, היא רוצה לנסוע והיא חושבת לא ללכת למסיבת ציום ולשמוע מה אני אומר. ואפשר היה, מיד יכולתי לשמוע בקול שלה שהיא מדברת איתי והיא כבר מתוחה משהו. ושאלתי אותה, תוך זה כמה שאלות, גם על המסיבה וגם על הנסיעה לתל אביב, שתכלס ידעתי גם על שתיהם וגם אני בעצמי לא קלטתי שזה הולך לקרות באותו יום. ואז אמרתי לה, אם את שואלת אותי, אני חושב שזה רעיון לא טוב, לא ללכת למסיבה. מה זאת אומרת? אבל בא לי לנסוע לתל אביב. אני רוצה לנסוע לתל אביב. רק שהיא לא תשמע אותי פה בשיחה הזאת, הם מקליטים את זה. לא בא לי ללכת למסיבה. מה יש לי לעשות שם? וזה כל שנה, וזה משעמם. וניהלנו איזשהו סוג של דיאלוג. ואמרתי לה, זוהר, אני לא בא להחליט עלייך, אבל אני מבקש שתדברי גם עם עוד אנשים שזה נוגע להם. קודם כל עם האשת צוות, שזה בבית ספר שבו היא לומדת, זה משהו כמו מחנכת. יש לה אשת צוות שהיא נורא אוהבת אותה גם וקרובה. כל השנה היא הייתה איתכם וליוותה אתכם, ואני מניח שלה זה ייגע וישפיע, ואולי על חברות או חברים אחרים. רק לפני כמה ימים את ארגנת מסיבה קטנה בכיתה, וחלק מהילדים לא באו ולא זה, וזה כל כך תסכל אותך. ובהתחלה כמעט כל מה שאמרתי מאוד מאוד נעדף, ואתה לא מבין אותי וזה... וזהו, לא הגענו לאיזשהו מקום של זה, אמרתי לה, זה מה שאני חושב, לדעתי מאוד כדאי שתעשי את זה. וגם האמא עלתה על הקו ודיברנו, וחלק מכם צעירים, חלק מכם מורים, שמעתי גם כמה צחקוקים, מכירים אולי סוג כזה של מקומות. היום בבוקר כשקמתי, ראיתי שהיא שלחה לי הודעה, ובהודעה היא כתבה לי שהיא דיברה בסוף עם האשת צוות, ושלאחר השיחה איתה, ולאחר שעוד היא הרהרה עם עצמה בכל הסיטואציה, היא החליטה שהיא לא הולכת למסיבה והיא נוסעת לתל אביב, ושהיא מאוד מקווה שאני אקבל את זה בהבנה. וגם היה שם אייקון כזה של לב. היה מאוד ניכר בדברים שלה איזשהו מקום של שלמות ושקט. זה לא זז מאיפה שהיה בתחילת השיחה שלנו אתמול, זה הלך אל אותו מקום הרצון שהיא הביעה, אבל היה שם ניכר שם המון מקום של שלמות ושל שקט, שגם ניסיתי להדהד לה אחר כך כאשר דיברנו. ואני מספר לכם את כל זה, גם כי זה איזשהו סוג של דוגמה למה אני מתכוון כשאני אומר איזושהי הפחתה במפלס הסבל. וגם כי מה שבעצם קרה שם נוגע בדיוק בשדה, בקרקע, במצע שהבודה מצביע עליה, שסבל, חוסר סיפוק, אי שקט, נובע ממנו. הזכרתי בשם של השיחה, בבא בלי. בבא בלי זה שם של ספרון ילדים שכתב פעם חבר שלי ועמית שלי, גם כן מתרגל ויפאסנה. הוא כתב את זה לילדות שלו, בבא בלי. לא ראיתי אותם המון שנים, אני לא יודע להגיד לכם כמה זה השפיע, לא השפיע, איך נקלט או לא נקלט, אבל היה שם את המקום בבא בלי. מכירים את המילה בבא, נכון? הבודה, לפני שהיה לבודה, לפני שהתעורר, היה איש שמו סידהרתה גוטמה. ועל פי הסיפור, סידהרתה היה נסיך. לא משנה לצורך העניין אם אנחנו לוקחים את זה כאיזשהו אמת היסטורית, ועל פי המחקר המודרני, באמת היה מורה כזה שמוכר בשם הבודה, ושהוא היה, הוא היה לפני כן, הוא צמח מתוך משפחה, או משפחת מלוכה, או משפחת ממשל, משפחה מאוד מכובדת וחזקה. או אם אנחנו לוקחים את זה כמיתוס, כך או כך, ההסתכלות על מה יש בתוך הסיפור הזה. וסידרת בא ממקום שבו הרבה בא לי סופק שם, הרבה מאוד בא לי. הוא היה נסיך, כמו ששלומית נגעה אתמול בערב, מספר שם על זה שבקיץ הסתובבו מסביבו משרתות ומשרתים עם שמשיות, ובעונה הגשומה הסתובבו מסביבו עם מטריות, כך שלנסות להקל עליו כדי שהוא לא יחוש את הקטעים המאתגרים של האקלים. בקשה אחת, לא לשכב. אפשר להישען, תשבו בנוח כמה שאפשר, ובבקשה לא לשכב. זה גם נותן אנרגיה להקשבה וגם תחושת האנרגיה בחדר. אז איזשהו סוג של, איך לקרוא לזה, מערכת בקרת אקלים עתיקה, כבר התקיימה בתוך עולמו של סידהרתה. היום בבוקר יצא לנו בתוך כך לדבר על אריגים הודיים, בדיוק כמו ששאלו אותי, ואמרתי, החולצה הזאת היא מלפני 18 שנה, ויש לי בבית עוד כמה אריגים הודיים, עוד עתיקים יותר, הם כולם מוורנסי. והוא מספר שם הבודה שכל האריגים שהוא לבש וחומרים שהוא השתמש בהם לטיפוח האור הגיעו מוורנסי, שהייתה מרכז שווקים, הייתה ועודנה, שיש בו את מיטב התוצרת. והוא מספר שם על הופעות שהיו עושים במיוחד בשבילו כדי לרומם את רוחו ולענג אותו. ועם כל המקום הזה שבתוך כך הוא בא ממנו, מתוך המקום שמסומל בארכיטיפ הזה של להיות נסיך, משהו בו לא היה מסופק. והוא יצא לדרך של חיפוש. הוא יצא לשם מתוך הכרה שהחיים מטבעם יש בהם דברים שאי אפשר לסדר או לארגן אותם, כי ככה זה. אותם מפגשים, על פי הסיפור שאני לא ארחיב בו עכשיו, היו מפגשים עם אישה יולדת, עם איש מזדקן, עם איש חולה, עם הלוויה, עם תופעות הכי הכי בסיסיות של היותנו כאן על פני האדמה. לידה, התבגרות והזדקנות, חולי ומוות. וההכרה שחיים שבהם אנחנו מחפשים אחר האושר, תוך שאנחנו מתעלמים מעובדות הבסיסיות של החיים, אף פעם, אף פעם לא יצליחו לספק לנו אושר מתמשך. אנחנו חיים חיים שלמים בניסיון לארגן את החיים שלנו כמו שצריך, למקסם את התענוגות ואת הרווחים ואת ההצלחות ואת התהילה, למזער עד כמה שאפשר את הכאב ואת הגינויים ואת ההפסדים ואת הכישלונות. ותסתכלו, תסתכלו עלינו, אנחנו, יש לנו בעולם הרבה מאות שנות שנים של ניסיון חיים ביחד, וכנראה, אני אומר את זה בזהירות אבל עם הרבה ביטחון, שאף אחד מאיתנו לא הצליח לארגן משהו אפילו קרוב לזה, לאיזושהי מערכת שמבטיחה לנו שהכישלונות, ההפסדים, הכאבים יישארו שם באיזשהו מקום אחר, ושפה יהיה רק רווח, תהילה, הישגים, הצלחות. ואנחנו פשוט מורגלים לחפש את זה, לחפש את זה כאן. ישנו סיפור יפהפה במסורת הסופית על מולה נסראדין. מכירים את הדמות? מולה במסורת הסופית זה דמות שהיא קצת, אני לא יודע אם מקבילה, אבל אולי קצת מתכתבת עם הדמות של חושם או הרשלה במסורת היהודית. זה דמות של השוטה, התמים, החכם, ביחד מוכנס בתוך הסיפורים הללו. וישנו סיפור אחד שמספר שחבר שלו עובר ורואה אותו ברחוב, מתחת לפנס רחוב, בלילה, זוחל על ארבע. מסתובב שם, זוחל על ארבע, מפשפש באדמה. אז הוא אומר לו, מולה, מה אתה עושה? מה קרה? אז הוא אומר לו, איבדתי את המפתח לדירה שלי. אומר לו, ומפשיל שרבולים, יורד גם כן על ארבע, ומתהלך שם, מחפש, מפשפשים. לא מוצאים שום דבר. אחרי כמה זמן, החבר כבר התחיל להיות מתעייף. אומר לו, תגיד לי, אתה בטוח שפה איבדת את המפתח? אז הוא אומר לו, האמת לא, אני בכלל איבדתי אותו שם, מחוץ לעיר. אז הוא אומר לו, אז למה אתה מחפש אותו כאן? אומר לו, כי כאן יש אור. יכול להיות שחיים שלמים אנחנו מחפשים ומחפשים איפה שיש אור, איפה שאנחנו מאמינים וחושבים שכאן זה נמצא. עוד כסף, מעמד, סטטוס, רווחים, הצלחה, עונג. בלהיזהר ולדחות את מה שנתפס כהפוך, ככישלונות, הפסדים, כאב. ולא מצליחים כי פשוט, כי אין מצב כזה שיש רק מזה ואין מהו. לאחר התעוררותו, הבודה, לאחר שחכך בדעתו, בכלל אם להתחיל ללמד, זה קטע נורא יפה שם בסיפור. הוא מצד אחד חש איזושהי תחושת התעלות והשתאות מתוך הרגשה שהוא עלה על משהו כל כך משמעותי והלב שלו נפתח לכל עבר והוא ראה את המשמעות שיכולה להיות לזה עבור בני האדם ובו בזמן גם הייתה בו את הידיעה שמה שהוא נגע בו, מה שהוא רואה הוא כל כך מעודן שהוא יהיה בלתי ניתן לתפיסה, לתפיסה באופן שבו אנחנו רגילים לתפוס דברים, ושלנסות ללמד את זה עלול להיות מאוד מתסכל. והוא אומר שם בתוך הטקסט, זה יבאס אותי, זה יעצבן אותי, זה יתסכל אותי. ואז מופיע בטקסט, בשפה האמיתית, זה דמות של אחת מהדמויות של, דמות של אל, אם תרצו איזשהו קול פנימי שבא ואמר לו, אבל ישנם אנשים על פני האדמה הזאת שיש להם רק קצת אבק על האפאפיים. כל מה שצריך לעשות זה... תחשבו, דימוי נורא נורא יפה. זה דימוי שמתייחס אלינו. אנשים שמגיעים לפגוש את הדרמה, יש בהם את הזכות הנדירה הזאת, רוב בני האדם לא מרימים בכלל את הראש מתוך מה שאנחנו רגילים לתפוס כחיים שלנו, שצריך רק לעשות. והדימוי הזה הביא את הבודה לקום, לצאת, ללכת למסע ארוך, למסע של יומיים הליכה בערך, בין אורוולה של פעם, זה היום... בוד גאיה, לבין מקום שנקרא סארנאת ליד ורנסי. זה בערך שעתיים וחצי ברכבת מהירה, שמכיר את הודו, יש גם רכבות שזה לוקח 10 שעות, יומיים הליכה, והוא מגיע שמה ונותן בעצם את הלימוד הראשון שהוא אי פעם נתן. ובלימוד הזה הוא מדבר על ארבע אמיתות שמקבלות את התואר ארבע אמיתות של האצילים, או ארבע אמיתות הנאצלות, או ארבע אמיתות המאצילות, על שום המקום שכאשר אנחנו מאמצים ומטפחים את דרכי ההסתכלות עליהם, זה לא אמיתות במובן של זאת האמת וככה הם החיים, משהו עם איזשהו היי הידיעה או capital T, אל true, אלא צורות הסתכלות שאנחנו מוזמנים לטפח ולתרגל איתם. והראשונה שבהם היא האמת בנוגע לדוקה. זוכרים, הזכרתי את המילה הזאת גם אתמול בערב. חלקכם גם מכיר אותה, נכון? אנחנו בדרך כלל מתרגמים דוקה לסבל. זה תרגום נכון, אבל הוא חלקי. כי המילה דוקה מתייחסת אל קשת הרבה יותר רחבה, שבקצה אחד שלה זה בהחלט מה שקל לנו לזהות כתופעות שנקרא להם סבל. מלחמה, מוות, חולי קשה, מצבים נפשיים קשים. כך הלאה, אבל גם מקומות של חוסר סיפוק או אי שביעות רצון או אי נחת נמצאים בתוך המקום הזה. ואולי בתוך כך הכי מתאים אני אקרא לכם את ההגדרה של הבודה ממש בדרשה הראשונה, בלימוד הראשון שלו לדוקה. הוא אומר, לידה היא נחת. הזדקנות היא אי נחת, מוות הוא אי נחת, צער, אבל, כאב, מתח וייאוש כולם הם אי נחת. להיפרד ממה שאהוב. זה אי נחת. לא לקבל את מה שרוצים. זה אי נחת. לא לקבל את מה שרוצים. זה מעורר אי נחת. זה מתחיל להתחבר קצת לבאבא בלי. אני פעם, לפני הרבה שנים, שמעתי את ההסבר הזה ומאוד אהבתי אותו, והרבה הרהרתי בו במהלך השנים, ולפעמים אפילו שיתפתי בו, אך כשלא ידעתי לחלוטין אם הוא נכון. הוא נוגע אל מקור המילה דוקה בשפה הפאלי. בשנים האחרונות הגיע לי גם מכל כמה מקומות אחרים שאוששו, ואני נורא חושב שנורא כדאי להרהר בזה. מילים בכלל בשפה, יש לנו בשפה המון המון דימויים. אנחנו נוהגים לחשוב על דימויים כמשהו ששייך לספרות או לשירה, אבל למען האמת, השפה שלנו יש המון המון דימויים. המילים נובעות מהעולם המוחשי, הפיזי, הרבה פעמים דימויים חקלאיים, והופכות עם הזמן, מקבלות איזה שהן משמעויות שהן מעבר לכך. הנה אמרתי עכשיו את המילה מעבר. המילה מעבר לכך היא לא משהו פיזי מעבר למשהו פיזי, משם היא באה, אבל המשמעות שלה הולכת אל איזשהו מקום אחר. ואם הדברים שאני אומר עכשיו הם בהירים לכם, אז זה לא בהיר במובן שבהיר, אבל מתוך המקום בעולם הפיזי המוחשי של המילה הזאת נוצר בתוך כך הדימוי. רוב המילים גם שאנחנו נפגוש בתוך הדרמה הם נובעות הרבה פעמים מושגים חקלאיים. המילה דוקה מורכבת משתי מילים. המילה קה מתייחסת לחישוק גלגל או עיצול, והמילה דו מתייחסת למשהו שלא יושב טוב. דמיינו חישוק, למשל של קרקרה, אני מכיר את הקרקרות של אודו, הקרקרות הישנות האלה, מין חישוקי עץ, ושהאופן שבו הוא יושב על העיצול, הוא לא יושב טוב. או כי הוא פשוט לא יושב ממש במרכז, ואז זה קצת רוקד, או שיש שם אולי חצץ, אבנים קטנות, ואז יש שם מין חיכוך. בכל אופן, הגלגל לא הסתובב כך, כמו שהיינו רוצים שהוא הסתובב, אלא משהו... משם בא בעצם, מתוך המקום הזה בעולם של החקלאים, באה המילה של דוקה. המאפיין הזה של הקיום, של ההוויה שלנו, שמשהו לא, הוא לא באמת יושב. התחושה הזאת שמשהו חסר, בין אם זה הולך אל המקום היותר אינטנסיבי של מה שנקרא לו סבל, או בין אם זה תוך המקום שנקרא לו אולי אי נחת, או חוסר סיפוק. וכאשר הבודה מדבר על אי נחת, מדבר על דוקה, הוא לא מדבר עליה רק כרעיון. הוא מדבר על המקום ללמוד אותה, לדעת אותה. לדעת אותה במובן המקראי של המילה לדעת. כמו לדעת איש או לדעת אישה. להיות אחד עם. זה משהו שהוא מאוד מאוד נוגד אינטואיציה, כי האינטואיציה שלנו היא איפה שישנו דוקה, היא נחת, חוסר סיפוק, להתרחק. וחלק מאוד משמעותי בתוך הלימוד הזה בא להצביע לנו, רגע, 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 בואו נשתהה רגע. בואו נשתהה רגע, כי יכול מאוד להיות שלמרות שכאבי החיים הם בלתי נמנעים. כשיש גוף כזה, לפעמים הוא כואב. כשיש גוף כזה, אם יש מזל, הוא מתבגר ומזדקן ומתבלה. וגם מתישהו הוא הופך לקומפוסט. ככה זה. ויכול להיות שהתנועה הכל כך עמוקה שלנו לנסות להימנע, היא בעצם יוצרת עוד ועוד, מגדילה את המקום של הדוקה. אז תנועה מאוד מאוד ראשונית היא הזמנה להשתהות ולדעת, לפגוש מקרוב. לפעמים אנחנו יושבים בכרית המדיטציה ופתאום עולה איזשהו הקצוץ באף. יכול להיות שנחת איזשהו זבוב. ואולי לא יודעים אפילו למה, אבל פתאום יש איזושהי תחושה מהקצצת. מה האינסטינקט שלנו? לעשות ככה, מיד, to get rid of that. קרה לי כל כך הרבה פעמים במהלך ריטריט, שניגש אליי מישהו, ואמר לי, ערן, אתה יודע, זה פעם ראשונה בחיים שהרגשתי זבוב. מסתכל כאילו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, כן, ברור, הרבה פעמים ראיתי זבובים והרבה פעמים נחתו עליי זבובים, אבל אף פעם לא הרגשתי את התחושה, כי מיד בתוך זה שהיה כבר דאגתי לבקש ממנו ללכת, או דאגתי שהוא לא יהיה יותר. ופתאום לגלות שאני יכול להשתהות רגע, ויכול לזמן את תשומת הלב שלי לפגוש ולחוש את התחושה הערומה, את התחושה היחפה. זה חשוב, זה חשוב הדברים הללו שאני אומר עכשיו, ברמה ממש פרקטית שאנחנו מתרגלים. המקום של להתחיל לזמן את תשומת הלב שלנו לפגוש חוויות מוחשיות שעולות וקרואות לתשומת הלב, אולי הן לא כל כך נעימות. אני לא מתכוון לומר שצריך לפתח כוח רצון ולהתמודד ושצריך לא לזוז, לא, ממש לא. אבל את האינסטינקט הזה, את ההרגל שהוא כמו כפייתי, מיד כשעולה משהו, לברוח ממנו, או מיד עולה הזיכרון שאומר, זה עוד פעם הכאב הזה בירך. כשבעצם התחלנו להרגיש איזשהו הקצוץ, איזשהו אימוכות מסוימת כאן, אולי טיפה לחץ, משהו שתשומת הלב יכולה לפגוש. עולה הזיכרון, זה הכאב הזה, זה הירך, אוי, מה יהיה? לראות את ההתהוות הזאת. זוכרים אתמול בית הבראה? גם מלשון לראות איך הדוקה נבראת? לראות בתוך הרגע, את האופן שבו הדוקה נבראת, פתאום עולה הזיכרון, זה הכאב הזה, אוי, לא, אני לא יכולה, לא. ואנחנו כבר לא בקשר בכלל עם החוויה, התחושה הזאת שהייתה כאן. אנחנו בתוך עננה שלמה, שאחד הדברים שהיא עושה, היא גם מגבירה את התחושה הלא נעימה. ובואו נודה על זה. הקונטקסט הזה, סיטואציה הזאת של ריטריט, של מדיטציה, היא מפגישה אותנו עם הרבה מקומות לא נעימים, כמו בחיים. אולי חלק מאיתנו, שפה פעם ראשונה, זה לא הדיל שחתמתי עליו, זה לא מה שבאתי אליו. וזה גם נראה שזה לא הולך לשום מקום. הרבה פעמים זה אחד השלבים שיכולים לעלות הרבה מאוד אתגר בפנים. אני נזכר, זוהר, הבת שלי שהזכרתי אותה, היא אחת משניים, הם תאומים. וכשהם נולדו, בא אליי איזשהו חבר טוב, שגם לו יש תאומים, וכזה הושיב אותי לשיחה ואמר לי, רן, השנתיים הראשונות, זה נורא, אבל זה הכי קשה, זה הכי קשה. זה היה השנתיים הקשות. יצאתי מהשיחה הזאת עם איזשהו סוג של התגייסות פנימית. ואמרתי, אוקיי, אני עכשיו נכנס לצלול שנתיים. לא יודע, חיילתי על דעתי, שנתיים לצלול, אבל... ועברו החיים וההתמודדות, וכמובן שקרו הרבה דברים, וזה לא היה הכל בקו ישר. אבל אני כל כך זוכר את עצמי יושב ביום הולדת שנתיים שלהם, ואומר, רגע, זה כאן כדי להישאר? לא חלי להם, כאילו כפרה עליהם. אבל המקום הזה עם האתגר, עם הקושי, עם המקומות שמבקשים תשומת לב, לעבור דרכם. ואנחנו כאן, בתוך הריטריט, עם גירוד, עם איזושהי תחושה של כאב. אנחנו נדבר על זה קצת יותר מחר, שזה איזושהי מילת מכסה שיש מאחוריה המון תחושות. כאב זה לא התחושה, זה כבר הקונסטרוקציה שמתלבשת על תחושות כמו לחץ, או חום, או בערה, או קיבוץ. ואנחנו מתעסקים עם הקונסטרוקציה כולה, ומבקשים פה יותר ויותר לזמן את תשומת הלב שלנו, לפגוש את התחושה היחפה, התחושה הערומה. או שאנחנו חווים כאן תחושה של בדידות, אנחנו לא רחוקים מהקרובים לנו בבית, וגם אנשים שנמצאים כאן, אבל אנחנו לא מדברים איתם, והם לא מדברים איתנו. זה כל כך טבעי לחוות את זה. לא כולם חווים, אבל חלק מאיתנו חווים. אני יכול לומר, זה בעיקר בשעות, ביום, ביומיים הראשונים, זה יותר חזק. בפעמים זה משתנה. אבל זה מאוד טבעי שזה עולה, ואז הרבה פעמים עולה, אם זה עננות של מחשבות שמתעסקות בבית, ובגעגועים אל האנשים שבבית. יכול להיות שרגע אחרי שנחזור, או רגע לפני שיצאנו, התקוטטנו איתם, והם עצבנו אותנו, והכעיסו אותנו, אבל פתאום כאן, בתוך האין, בתוך המפגש הכל כך אינטנסיבי הזה עם עצמנו, זה מעורר בנו בתוך משהו אחר. ותזכרו אבל גם, בתוך כל הדברים האלה, שתמיד תמיד אנחנו כאן, ואפשר לפנות אלינו, להשאיר לנו פתקים, לפגוש אותנו, כמו ששלומית אמרה, מחר אנחנו גם ניפגש בקבוצות קטנות. אבל זה לא בניסיון למצוא פתרון או להפיג את האתגרים. אז זה הרבה יותר בתוך מקום של מפגש, של לב, וניסיון להביא את התבונה העמוקה אל תוך הדברים האלה, התבונה העמוקה והמשחררת. ובתוך המקום הזה של לדעת דוקה, ישנו את המקום שבא גם בתוך המקום של של האופן שבו אנחנו מתרגלים ברקוגנייז, בלשים לב, להבחין. אבל חשוב, אין הכוונה להיכנס לאיזה שהם תהליכים של המשגה וחשיבה על. אלא באופן המאוד פשוט, כמו שאנחנו מתרגלים עכשיו, בהמשך זה ייפתח עוד יותר, להניח את הכוונה להיות בקשר עם העוגן, ואז לשים לב להסחת הדעת, להבחין, לזהות. במקום הזה, כאשר בודה דיבר, על האמת הראשונה ממנה הוא המשיך במין סדר מתגלגל כזה, ממש כפי שששת הארים מתגלגלים מאחד לשני והם לא ממש דברים נפרדים. הוא דיבר על הקרקע, על המצע שבה מלבלב את הדוקה, שמתוכה הדוקה יוצאת, מה שמהווה את הגורם לה. וכאן הוא הצביע על מה שהוא קרא לו בשפה הפאלית טנה, שמתורגם לאנגלית לקרייבינג ובעברית להשתוקקות. וגם בזה יש משהו שהוא מאוד מאוד נוגד אינטואיציה, לא? התשוקה זה דבר שאנחנו, אין לו קונוטציה חיובית? תגידו, כן, לא, תעננו. ומה, אז רגע, אירן, מה אתה מנסה להגיד עכשיו? שתשוקה זה לא סבבה? זה לא מה שאני מנסה להגיד. אני מנסה להזמין את כולנו לחקור, להעמיק ולראות מה קורה כשעולה בנו רצון, ומתמצק, נעשה מוצק יותר לידי איזושהי השתוקקות, שהיא מצידה מתמצקת עוד יותר לכדי אחזות וממש הנעלות, על זה שבא לי, בא לי, בא לי לנסוע לתל אביב, לא בא לי ללכת למסיבה, שזה מאוד 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 חזק וכמו רודה בנו. לראות את האופן שבו הדוקה נבראת מתוך המקומות הללו. איך עולה תחושה לא נעימה והופכת להשתוקקות שהיא לא תהיה כאן. התחושה היא לא נעימה, אולי כואבת. ההשתוקקות שהיא לא תהיה כאן זה כבר סבל. וזה גם מעניין להרהר במילים הללו, בעברית, במילה השתוקקות. דקתי פה כמה שורות מתוך המילון. במילה שמתכתבת, נרדפת למילה השתוקקות, המילה שוקק. אותו שורש, שין קוף קוף. אז לצד המשמעות המקובלת של ערני, תוסס, כמו בביטוי שוקק חיים, מישהו שהוא שוקק הוא משתוקק, נחשף, קמה, וגם צמא, רעב, ובסוגריים, אבל ממורכרים, דיברתי קודם על הדימויים שנובעים, המילה תנהה בשפה הפאלי, המשמעות המקורית שלה זה צמא. צמא, שלא יודע רוויה. התחושה בפנים שאני חייב, אני חייבת. שממש חיי או רווחתי תלויים בזה שיהיה עכשיו גונג, או בזה שהשכן או השכנה שלי לא ינשמו נשימות עמוקות, או שבארוחת צהריים יהיה עוד פעם אלו גובי, או קחו את כל הדוגמאות הקטנטנות האלה שהן כל כך גדולות עבורנו כאן בתוך החיים שלנו כאן, כי הן באות ללמד אותנו, להראות לנו כיצד זה קורה, כיצד זה מתהווה במה שאנחנו קוראים לו החיים שלנו. ומביאים כאן גם במילון את הביטוי ונפשו שוקקה מהמקרא, ונפשו, הנפש צמאה, תחושה שמשהו חסר בה, משהו הרי גורל. ואז נורא נורא מעניין, מופיע במילון מילים נרדפות מילים נרדפות למילה שוקק. הומה, מרעיש, משקשק, משתקשק, מתרוצץ, פועם, רועש. והניגודים? שומם, שקט. אנחנו כל כך מפחדים מהשממה, מהשקט, ומוכנים שוב ושוב להניע את זה, להניע את הגלגלים הללו. מפחדים כאילו אין לנו קיום אם לא נרצה איזשהו משהו שיהיה אחרת ממה שיש. ועוד משהו מהעברית כדי להרהר בו. עוד מילה מקבילה או נרדפת למשתוקק או רוצה, זה חפץ, נכון? המילה חפץ זה שורש חט פי צדיק, חפץ, שממנה גם המילה חפצון. ההשתוקקות נשענת על הראייה שבעצם מחפצנת אותנו, את עצמנו, ומחפצנת את מה שאנחנו משתוקקים אליו. אנחנו רואים את עצמנו כאיזשהו דבר מה שקיים כשלעצמו, שיכול להשיג שיהיו שלו דברים אחרים, חפצים אחרים, אנשים אחרים, מעמד, קריירה, just name it, תחושה, מצב רוח, שכולם כולם מתאפיינים בזה שהם בני חלוף. זה לא שמשהו פגום בך או בי שאנחנו משתוקקים. זו תנועה מאוד מאוד טבעית. ושוב, אנחנו ממרקרים פה בעיקר את המקום כיצד רצון בחושך, במקום של אי מודעות, מתמצק לכדי השתוקקות והאחזות שהיא שמביאה סבל. אבל התנועה הזאת שלנו היא נובעת מהבלבול הכל כך עמוק, שבאופן אינטואיטיבי אנחנו תופסים את עצמנו כאיזשהו דבר מה, ואת העולם מסביב כמורכב מהרבה יחידות דבר מים אחרים, some things. ועל זה אנחנו עוד נרחיב בימים הבאים. אני רוצה לסיים בשיר של משורר הדרמה יהודה אטלס. בחנות של גלידה ביקשתי ארבעה טעמים, ולקחתי ורוד וצהוב וכתום ולבן עם שוקולדים קטנים. ועכשיו, אחרי שגמרתי, כל הזמן אני חושב על הצבעים שלא בחרתי. ואני אקח לכם עוד דקה, עוד אחד שלו. כאלה חיים שעשיתי היום אחרי הצהריים, לא עשיתי אולי שנתיים. לקחו אותי לעיר, לרחוב החנויות, קנו לי שם כדור ושתי מכוניות. הלכנו גם לסרט עם צ'יפס בתוך שקית, ובמסעדה אחרת גלידה ענקית. ספרתי אוטובוסים בכל התחנות, ראיתי אנשים ואלף חלונות. זללתי, קנו לי, הלכתי, ראיתי, חיים שכאלה כבר מזמן לא עשיתי. חזרנו בערב עייפים אך מאושרים. אבל הפסדנו בטלוויזיה סרטים מצוירים. השיר הזה מוקדש בהוקרה לכל אלה מאיתנו שתוהים מה קורה ביורו. בואו נסיים עם רגע של דממה משותפת. הלוואי ויהיה בנו את האומץ לשנות את מה שמבקש שינוי. הלוואי ותהיה בנו הסובלנות להכיל את מה שאי אפשר לשנותו. הלוואי ותהיה בנו התבונה להבדיל בין השתיים.